הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi ovozovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי, יום שני חבב בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף נון, הדף החמישים. אתם מאזינים לרדיו כל חיים המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אתמול בדפנו היומי בדף ממתת ממסכת נדרים למדנו סוגיה שמתוכה עולה נגת חזל שלא להשחית צמחים ואילנות אף במקרים הנראים לצורך. ולכן אמרה הגמרא, אין לומר בפני עם הארץ שאכילת גבעולי פשטן רכים המטובלים בקוטח מועילה לגוף. וכפירושו של הרן, כדי שלא יקצצו עמי הארצות גבעולי פשטן צעירים וישחיתו אותם. כבר מן התורה בספר דברים פרק ח' פסוק י' נצטווינו שלא להשחית ולא לעקור אילנות מאכל, אף בעת עריכת מלחמה ומצור על אויב. איסור השחתת אילנות וקירתם נאמר לאו דווקא בעת מצור על עיר, אלא בכל מקום ובכל זמן. כך אומר ספר החינוך במצוות תף קוף חפתת. ולדעת ראשונים רבים ועוד, גם השחתת שאר מאכלים וחפצים בעלי ערך כלולה באיסור הזה. מלבד מה שאסרה תורה באיסור בל תשחית לעקור ולהשמיד עצי מאכל, כותב התז ביורד היה סימן קט"ז סעיף קטן ו, שאסור לעשות כן מפני הסכנה, כפי שמצינו בדברי חז"ל, מסכת בבא קמא, דף צדי א' עמוד ב', שאינו רואה סימן ברכה לעולם. ובטעם הדבר פירש רש"י במסכת סוכה דף כ"ט עמוד א', שהמשחית אילנות הרי הוא כבועט בקדוש ברוך הוא ובברכת השפע שהעניק לנו בפירות האילן הברוכים. אלא שנחלקו הפוסקים, אם סכנה זו קיימת, רק כאשר הקורט את האילן עובר על איסור בל תשחית, או גם כאשר התורה לא אסרה לקצות את האילן, כגון איכן שמיקומו גורם הפסד. מכל מקום, העושה כן מסכן את נפשו. למעשה נהגו ישראל לחוש לכתחילה לדעת המחמירים, וכתב היה עבץ שאדם מישראל הזקוק לכרות עצי מאכל יעשה זאת, על ידי פועל נוכרי ולא יכניס את עצמו לסכנה. ובספר שבט הלוי אף כתב, שעל אף שמעיקר הדין נראה כדברי המקהילים, מכל מקום חוששים לסכנה ויש להקנות לנוכרי את האילן ואת מקומו, והגוי יעקרנו. הצי האננס ושיח הבננה כמו אילנות טרופיים אחרים דומים במריתם לאילנות שעליהם נאמר איסור בל תשחית. אבל אין העוקרה מכניס עצמו לסכנה אמורה רק באילנות החייבים בדיני אורלה ומברכים על פירותיהם בורא פרי העץ. אבל לגבי שאר הגידולים, אף שנדמים הם כאילנות, פוסק השבט הלוי, שאומנם אסור לעוקרם שלא לצורך, אבל במקרה הצורך, אין בכך כל סכנה. על פי העולה מדברים אלו, יש על היהודים העוסקים בסלילת כבישים אשר תוך כדי עבודתם צריכים לעקור עצי מאכל, על פי רוב סברס שדינם כעץ מאכל, והמצויים לרוב בצידי הדרכים, להקפיד שלא לעקור אותם אם העצים עדיין נותנים פירות ולא להכניס עצמם לחשש סכנה, חס ושלום. ועוד בסוגייתנו, מתארת הגמרא את עוניו של רב יהודה שחי חיי דוחק, עד כדי כך שלא היה לו אף בגד אחד ראוי לשמו שניתן לצאת עמו לרחוב, עד שהגיע אותו יום בו הצליחה אשתו ליצור גלימה מיוחדת מצמר. ייחודיותה של הגלימה התבטא בכך שהיא התאימה גם לו וגם לאשתו, וכך לכל אחד מהם היה בגד ראוי לצאת עמו כאשר היה זקוק לכך. מוסיפה הגמרא ומספרת שבשעה שהתעטף בו לראשונה, רבתה שמחתו של רבי יהודה וברך בשם ובמלכות ברוך שעתני מעיל. האם בגד מצמר בגד חשוב הוא? לשאלה הזו ישנם השלכות הלכתיות רחבות היקף, כפי שניתן ללמוד מדברי הפוסקים המביאים ראיות לשיטותיהם השונות מהמעשה המסופר אצלנו בסוגיה, כפי שיבואר להלן. למדנו במסכת ברכות דף נ"ט עמוד ב', כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן ריש כ"ג, שאדם החווה מאורעות שמחים כגון בניית בית חדש או רכישת כלים חדשים, יודה לקדוש ברוך הוא ויברך שהחיינו. אלא שכותב הרי מבעלי התוספות שתקנת חז"ל הינה דווקא לרוכש כלים חשובים הגורמים לשמחה רבה. אבל אין לברך על כל כלי או בגד שנרחש, שהרי הגמרא משווה את השמחה לרכישת בית חדש שהיא רבה ביותר, לשמחה של רכישת כלים חדשים. העני והעשיר, שמחתו של מי רבה יותר, דעתו של הרי מעוררת שאלה מעניינת לגבי עני והעשיר שקונים בגדים. אני קונה בגדים פשוטים ביותר, אבל שמחתו לעתים גדולה לאין ארוך משמחת השיר, שקנה מחלצות מעודרות, שהרי עבורו אלו מעשים שבכל יום, ואם כן, יש לדעת מהי הגדרתם של הבגדים חשובים עליהם יש לברך, ואיזו הרגשה יש לחוש כדי להתחייב בברכה. הראש המביא את שיטת הרי חולק על דבריו וסובר שיש לברך אף על בגדים פשוטים, וזאת על פי דברי סוגייתנו המספרת שרבי יהודה שמח עם בגד הצמר שלו, שהיה מלבוש עניים. הוא בירך בו שעתני מעיל, הרי לנו, שאף על בגדים פשוטים יש לברך, והרגשת האדם ושמחתו הם הם הקובעים אם עליו לברך. כך כפסק בשולחן ערוך, שהברכה תלויה במעמדו ובשמחתו האישית של כל אדם. אבל הרמה דוחה את הראיה מדברי הסוגיה שלנו וסובר שעד הרבה. בתקופתו של רבי יהודה נחשב בגד מצמר למלבוש יקר, ומשום כך שמח רבי יהודה בגלימתו וברך עליה ברוך שעתני מעיל. ועל כן חולק הרמה וסובר שאני הקונה בגדים פשוטים לא יברך עליהם שהחיינו. גם לגבי אדם עשיר כתבו הפוסקים, שאם הוא עשיר גדול עד כדי שאף בגד הנחשב יקר אצל האחרים אינו מסמכו, אין לו לברך שהחיינו. ראוי להוסיף מקרה מעניין שהתגלגל פעם לפתחו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שנהג לברך שהחיינו בעת שלבש חליפה חדשה לראשונה. עמד מחבר ספר להוציא ספר תורני חשוב לאור העולם. שאלתו הייתה, האם לרגל שמחתו הרבה והמיוחדת רשאי הוא לברך שהחיינו? והוא נענה, שאכן היו מרבותינו שברכו שהחיינו בצאת ספרם לאור. הוסיף רבי שלמה זלמן אוירבך ואמר, כי לעומת זאת היו מגדולי ישראל שהתענו ביום צאת ספרם מבית הדפוס והתפללו שלא תיצא תקלה מתחת ידם ויזכו להרבות כבוד שמיים. מעניין לעניין באותו עניין, נכנסים אל בית המדרש ונושאים את תפילתנו שלא תיצא תקלה מתחת ידינו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יאהבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול על הודף ממתת ממסכת נדרים. נשאל שש שאלות שכבר שאלנו בסיום השיעור אתמול ונשיב תשובות לשאלות. שאלה הראשונה על דף ממתת הייתה, הנודר ממבושל, האם מותר בצלי? התשובה היא, לתנא של המשנה מותר, לרבי יהושיע אסור, כיוון שבמקומו של רבי יהושיע קראו לצלי מבושל. שאלה שנייה, אמר קונם תפשיל שאיני תואם, האם מותר במעשה כדי רעה ומדוע? התשובה מותר, כיוון שכוונתו לתפשיל שאוכלים עם לחם ומעשה כדי רעה ולא נאכל עם לחם. לאלו שאוכלים עם לחם, באמת אסור. שאלה שלישית, דלעת, יפה לחולים או קשה להם? התשובה, לתירוץ הראשון בגמרא, דלעת רכה יפה לחולים וקשה, מזיקה להם. לתירוץ השני, דלעת עצמה מזיקה, אבל מה שבתוך הדלעת, יפה לחולים. תירוץ השלישי, לחולים מזיקה, ומה שכתוב בברית החולים, הכוונה לתלמידי חכמים, לרבנן. שאלה רביעית, מה מותר לפלוט בפני רבו ומדוע? התשובה, רוק, לאחר שאכל קרה או דייסה, שהבולע רוק כזה כבולע פתילה של עבר, פתילה של עופרת רתוחה. שאלה חמישית, מדוע היו פניו של רבי יהודה צהובין? התשובה, א', לרבי טרפון הוא אמר בגלל שאכל תרדין, ב', למטרונית הוא אמר חוכמת אדם תאיר פניו, ג', לצדוקי אמר בגלל שיש חף דלת בתי כיסאות, מביתו לבית המדרש. השאלה השישית והאחרונה על דף ממתת, למה רבי יהודה לקח קנקן לבית המדרש? והתשובה, כדי שיהיה לו על מה לשבת. אלה הם הוריי ורבותיי, שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף ממתת, ממסכת נדרים, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעתא דשמיא הגדולה, לגשת לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני חבב בתמוס תפשינה, הנה עיקר העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד הדף החמישים, דפינו היומי ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממתת עמוד ב', בשורה השלישית מתחילת העמוד בנקודותיים, מן המילים ומותר בעווה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. כשנינו במשנה שאמר קונם תבשיל שאיני תואם אסור במעשה כדי רע רך, מפני שהוא מלפת את הפת ונחשב תפשיל ומותר בעווה משום שאינו מלפת את הפת, וכל שאינו מלפת את הפת אינו נחשב תבשיל. בערת הגמרא שדינה נאמר במשנה שמעשה כדי רעווה אינו בכלל תבשיל, אינו שווה לכל העולם. אומרת הגמרא, מתניתין משנתנו שהתירה מעסק דירה אבה משום שאין הדרך לאוכלו עם פת ואינו נקרא תבשיל, דלא כבבלי, שלא כדרך אנשי בבל שדרכם לאכול דייסה שהיא מעסק דירה אבה עם פת, וכיוון שכך הרי הוא נחשב תבשיל אצלם והנודר מתבשיל אסור במעסק דירה. דאמר רבי זירא, רבי זירא שהיה דר בארץ ישראל, כאמור במסכת ברכות דף נ"ז עמוד א', וכן למדנו זאת במסכת כתובות דף קי"ב עמוד א', אומר רבי זירא, בבלי טפשי, טיפשים הם אנשי בבל, דאכלי לחמה, אוכלים פת לחם בלחמה, בטיבול של דייסה שטעמה כטעם לחם, ואינם מוסיפים כל טעם בטיבולם. מכך רואים שאנשי בבל היו שונים מאנשי ארץ ישראל בכך שאוכלים דייסה שהיא מעסק דירה עבה יחד עם פת. אגב, הממרה הזו מביאה הגמרא כמה פרטים בנידון של טיבול הפת בדייסה. אמר רב חיסדא, שהיה מבני בבל האוכלים פת בטיפול דייסה, האם ישנו אדם דמשי להון שישאל אותם להלין נקדני דאוצל, את אנשי אוצל המדקדקים בצורת אכילתם, הדין דייסה, הדייסה הזו איכן מעלי למיכלה, כיצד ראוי לאוכלה, האם את הדייסה עשויה מקמח דחיטי, קמח חיטים ראוי לאכול בלחמה דחיטי, בלחם שעשוי מחיטים, את הדייסה עשויה מקמח דסערי, דייסה שעשויה מקמח סעורים בלחמה דסערי, בלחם שעשוי מסעורים, הודיל השם על ההפך, דחיטי דייסה עשויה מקמח חיטים ראוי לאוכלה בדסערי, בלחם העשוי מקמח סעורים, ודסערי דייסה עשויה מקמח סעורים, ראוי לאוכלה בדחיטי בלחם העשוי מקמח חיטים. וצדדי הספק של רב חיסדא הם, האם דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם העשוי מקמח חיטים יש להם טעמים שונים לפי שהדייסה מבושלת והלחם אפוי, ואם כן ראוי לטובלם יחד, או שדייסה ופת עשויים מקמח חיטים יש להם טעם אחד, ולא מועיל טיבולם יחד, ורק דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם העשוי מקמח סעורים, יש להם טעמים שונים וראוי לטובלם יחד. אומרת הגמרא שרב האחלה היה מלפת את הפת שלו בחסיסה עם דייסה עשויה מקמח כליות. המפרש מבאר מה זה קמח של כליות, סעורים שעדיין לא גדלו שליש ויפשו אותם בתנור כשהם כלופים. והוא הנקרא במסכת פסחים דף למתת עמוד ב' קמחא דאבישונה. תוספות בדיבור המתחיל בחסיסה מפרשים שחסיסה זה קמח חדשים. הביאה הגמרא פרטים נוספים בעניין אכילת הדייסה. רבא בר אבונה אשכחי מצאו לרבונה אביו דקא אכיל דייסה באצבעתי, שאכל דייסה באצבעות ידיו. אמר לי, אמה יאכיל מר בידי, מדוע אוכל אדוני בידיו? למה לא בכף? אמר לי אחי, אמר רב, דייסה באצבעת הבסים, כאשר הדייסה נאכלת באצבע היא עריבה יותר, וכל דכן בטרטן, כל שכן שהדייסה עריבה כשהיא נאכלת בשתי אצבעות, וכל דכן בטלט, וכל שכן שהדייסה יותר עריבה כשהיא נאכלת בשלוש אצבעות. ולכן אכלתי את הדייסה בידי ולא בכף, ולכן גם אכלתי את הדייסה בכל אצבעות ידי, ולא באצבע אחת בלבד, שהרי כך היא עריבה יותר. מקשה אמר שם, מדוע הוא לא אמר וכל שכן בכולי ידה? והוא מבאר, על פי המחלוקת המובאת במסכת הוריות אלף י"ג עמוד ב' לגבי הטובל אצבעו במלח, שנאמר שם שמשיבים לו תלמוד שנשתכח ממנו 70 שנה. האם זה גם בטובל 2 או 3 אצבעות, או רק בטובל אצבע אחת? הוא מבאר שזה משמיע לנו רב, שלגבי טעם המאכל אין חילוק בין טובל אצבע אחת או יותר, ועד הרבה כל הטובל ביותר אצבעות, זה יותר ערב. אומרת הגמרא, אמר לי רב לחי הברי, וכן אמר לי רבונה לרבה ברי, לרבה בנו, כאשר מזמנים לך, מזמנים אותך למיכל דייסה, לאכול דייסה, ראוי לך ללכת עבור כחת שיעור מהלך פרסה. כאשר הזמינו אותך למיכל ביסרה דטורה לאכול בשר שור, ראוי לך ללכת עבור כחת שיעור מהלך תלת הפרסין, שלוש פרסאות. מבאר השיטה מקובצת שמזמנים אותך לדייסה, תהיה מסרב עד כדי שיעור מהלך פרסה, מכיוון שהיא קשה לגוף ולבשר השור יש לסרב עד כדי מהלך שלוש פרסאות, מפני שהוא יותר קשה לגוף. פירוש נוסף, שדייסה אינה סועדת את הלב עד שיעור מהלך פרסה, ובשר שור סועד את הלב עד שיעור הילוך של שלוש פרסאות. הוראות נוספות שנתנו רב ורבונה לבניהם בענייני אכילת דייסה. אמר לי רב לחי הברי, אמר לו רב לבנו חייה, וכן אמר לי רבונה לרב הברי, כך אמר גם רבונה לרב הבנו, אם נזדמן לך רוק בפיך, לאחר שאכלת כל מדעם, כל דבר מאכל, ויש כאלו שגורסים דחמימה, אם אכלת דבר חם, תבלענו ולא תפלוט אותו כמי רבך, אל תפלוט אותו לפני רבך, מפני כבודו. וכל הרק לפני רבו חייב מיטה, כמו שדורשת הגמרא במסכת העירובין דף צדיתת עמוד א', מהפסוק בספר משלי פרק ח' פסוק למדווה, כל מסנאי אהבו מוות. לבר חוץ מנקרה ודייסה, מדלעת ודייסה, שאם אכלת מהם ונזדמן לך רוק בפה אחר אכילתם, חייב אתה לרוק. לפי שבדברים אלו, אם תבלע את הרוק שלך לאחר אכילתם, הרי הם דומין לפתילתה של עבר, לפתילה של עופרת שהם קשים לגוף אינם מתאקלים. ולכן אפילו כמי שבור מלכה, אפילו אם אינך עומד לפני שבור מלכה, פלוט ואל תתבייש. לפי שיש בכך סכנת נפשות, ושבור מלכה הכוונה זה שהיה מלך פרס. יש אומרים שכוונה לשמואל, האמורה. רבי יוסף ורבי יהודה אומרת הגמרא, אכלו יחד דייסה בקערה אחת. אחד מהם אכל את הדייסה באצבעתי באצבעות ידיו, וחד האכיל אחד מהם אכל את הדייסה באוצה בקליפת עץ. אומר המערשה שאם היו לפניהם כפות, ודאי שהיו אוכלים כדרך העולם באכילת תפשילים. כיוון שלא היה להם כפות, נחלקו בדעתם האם עדיף לאכול באצבעות או בקליפת עץ. אמר לאותו אחד, דאכיל שאכל את הדייסה באוצה לחברו, דאכיל שאכל את הדייסה באצבעתי באצבעות, עד מתי אתה אוכל את הדייסה באצבעותיך? ומאכילי נאצועתך, את הלכלוך שתחת ציפורניך שנכנס לתוך הדייסה, כשאתה מכניס את האצבעות לתוכה, עד מתי תאכיל אותי בלכלוך הזה והוא מתערב במאכל? אמר לאותו אחד דאכיל שאכל את הדייסה באצבעתי לחברו שאכל את הדייסה באוצה, עד מתי אתה אוכל את הדייסה בקליפת עץ ומאכילי נאצועתך נדבק על הקליפה כשאתה מכניסה לפיך ואתה מחזירה לקערה, אז הוא מתערב במאכל. זה שאכל באצבע, קינח את אצבעו מן הרוק לפני שהיה מכניס את ידו בשינית לקערה. ויש מי שפירש שאת האצבעות איתם הוא לקח את הדייסה, הוא לא הכניס כלל לתוך הפה. כי הדייסה הוא דבר גוש, ולכך אין צורך להכניס את האצבעות לפה כדי להכניס את גוש הדייסה אל הפה. וכל הוויכוח ביניהם התעורר כיוון שאכלו יחדיו בקערה אחת, אבל האוכל לבדו בקערה, כבר למדנו שהמאכל הרב יותר אם יוכלנו באצבעותיו. עוד פרטים אומרת הגמרא שנאמרו בענייני אכילה, רב יהודה ורבי שמעון עיתו לכמה יביאו לפניהם בלוסופין, מין תאנים רעים שקשים לעיכול. יש כאלו שמפרשים תאנים שהתבשלו יותר מדי. רב יהודה אכל מהתאנים ורבי שמעון לא אכל מהם. אמר לרב יהודה לרבי שמעון, מה איתם הלא אכיל מר? מדוע אינך אוכל מהתאנים? אמר לרבי שמעון, תאנים אילו אין יוצאים מבני מאיים כל עיקר לפני שהם לא מתאכלים. אמר לרבי יהודה, אם כן, כל שכן שראוי לאוכלם, לפי שנסמוך עליהם שיסביעו אותנו גם למחר, לפי שהם מתאכלים במאיים וזנים את הגוף זמן ארוך יותר. ומכיוון שהיה רבי יהודה עני כמו שמבואר לקמן ולא היה לו כסף לקנות עוד מיני מאכל, הוא העדיף לאכול מאכלים שאינם מתאכלים ולא יצטרך למחרת לקנות עוד מאכלים, למרות שהדבר הזה מזיק את הגוף. רבי יהודה מספר את הגמרא, ויתיב כמי דרבי יוחנן, היה יושב לפני רבי יוחנן רבו. רבי טרפון היה גדול מרבי כמו שמובא במסכת מגילה דף כ עמוד א', נאמר שם, אמר רבי יהודה, קטן הייתי וקריתי למעלה מרבי טרפון וזקנים. אם כן, רבי יהודה ישב לפני רבי טרפון, אמר לרבי טרפון לרבי יהודה, היום פניך צהובין, היום פניך זורחים ושמחים. אמר לרבי יהודה לרבי טרפון, הסיבה לכך היא משום שאמש אתמול יצאו עבדיך לשדה. רבי טרפון היה עשיר גדול והיו לו עבדים, כמו שהגמרא מספרת לקמן בדף סמך ב' עמוד ב'. אם כן, העבדים של רבי טרפון יצאו לשדה והביאו לנו תרדין, הביאו לנו סלקים. רבי יהודה היה עני ולא היה לו אפשרות לקנות תרדים בשוק, ורק כאשר יצאו עבדי רבי טרפון לשדה ששם גדלים התרדים ומצויים בזול, קנה מהם רבי יהודה, ואכלנו בלא מלח, ומאחר ואכלנו מאכל טוב כזה, זורחות פנינו משמחה. כפי שלמדנו במסכת ברכות, דף למתת עמוד א', תפשיל של תרדין, יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מאיים. והריאף על עניין יעקב כותב שהמאכל הזה גורם לשלשול, כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף סמך ד' עמוד א', ולכך היו פניו צהובות לפי שניקוי הגוף גורם להארת פנים. כמו שתבהר הגמרא בהמשך הסוגיה. ואם אכלנו במלח, אם היינו אוכלים את הסלקים בטיבול מלח, כל שכן שהיו פנינו צהובין קל וחומר, שהיו פנינו זורחות יותר משמחה, לפי שהמאכל היה יותר ערב. ולביור הריאף, אכילת תרדים ממלח גורמת לשלשול יותר, והיה גופו מתנקה יותר. המערשה מבאר שרבי יהודה היה חסיד, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף קג עמוד ב', הוא לא רצה לתלות את הארת פניו בחוכמתו, כמו שמבואר לקמן, ולכן הצטדק ואמר שכל אלו שהיו עמו אתמול ואכלו מהתרדים צהבו פניהם. הביאה הגמרא עכשיו כמה עובדות בעניין הארת פני רבי יהודה. אמרה האמא טרינותא, אמרה שרה נוכרית לרבי יהודה, אינך מורה הוראות ודינים ורבי ומשתכר, אז איך אתה יכול להורות הוראה? היא אמרה לו את זאת, לפי שהיו פניו זורחות כדרך השיקורים. ואילו המערשה בחידושי אגדות מבאר שהיא אמרה לו את הלשון הזה, שזה נופל ללשון של מורי ורבי. דהיינו שהיא אמרה לו, אינך ראוי לתואר מורי ורבי שהעולם קורא לך, אלא אינך מורה ורבי עם וב, דהיינו כבן סורר ומורה שאינו זולל וסובה. אמר לה, השיב לה רבי יהודה, היי מנותה ביד הדאי איתתה, אני נשבע באמונה לפני האישה הזאת, כלומר לפנייך, היא טעימנה אל הקידושה והבדלתה וארבעה קסאי דפיסחה. אין דרכי לטום כלל יין חוץ מיין לקידוש והבדלה וארבע כוסות של ליל הסדר. וחוגרה נציעה די, כושר אני את הרקות מחמת כאב הראש מן הפסח ועד העצרת, משום שמצטער אני בשתיית יין וראשי כואב עליי מחמת שתיית ארבעת הכוסות. מכך תביני שאין אני רגיל בשתיית יין, אלא סיבת הארת פניי היא מפני חוכמתי, כמו שנאמר במגילת קהלת פרק ח' פסוק א', חוכמת אדם תאיר פניו. התורה מחממת את טיבו של האדם וניכר זאת על פניו, כך אומר השיטה המקובצת. העת יוסף כותב שהארת הפנים באה מלב שמח בחוכמה אמיתית שמתענג בחוכמתו עד שמאיר גם את פני הגוף. ואף שאין מדרך החכם להתפאר בחוכמתו, מכל מקום אמר לרבי יהודה את זה, כדי שלא תחשדנו שהוא מורה הוראות בעודו שיקור. המערשה כותב שרב יהודה כלל לא ביער לה את המערת פניו, אלא רק אמר לה שהוא נשבע שאינו תואם יין כי אם לצורך קידוש הבדלה וארבעת הכוסות. הגמרא היא זו שמסיימת מעצמה ואומרת שתאם מערת פני רב יהודה זה מחמת חוכמת אדם תאיר פניו. אומרת הגמרא, אמר לה יהוד צדוקי לרב יהודה. ובמסכת ברכות דפנו נהי עמוד א', הגרסאי אמרה לה אמא טרוניתא לרב יהודה. פניך זורחות ושמחות דומין, היא כמלווי ריבית או כפני אנשים המלווים בריבית, היא כמגדלי חזירים או כפני אנשים המגדלים חזירים שפני העוסקים בשתי המלאכות האלו, זורחות ושמחות מחמת שעוסקים במלאכות המכניסות שכר רב ללא טרחה גדולה, ושמחים בחלקם. אמר לה, השיב רב יהודה, ביהודה היא תרוויו אסירן, אצל היהודים שני הדברים הללו, אסורים, איסור ריבית מפורש בתורה, ספר ויקרא פרק חפי פסוק למדווה, ואל תיקח מאיתו נשך ותרבית. והאיסור לגדל חזירים זה גזירת חכמים שאמרו ארור האיש שיגדל חזירים כמבואר במסכת בבא קמא, דף פי בית עמוד בית. ובוודאי לא מחמת כך פני זורחות, אלא טעם מראה פני הזורחות הם. כיוון ש24 בית כיסא איתלי, יש לי, כלומר מזומנים עבורי, מן ביתה עד בית מדרשה, מבערך ביתי, עד בית המדרש שבו אני לומד, וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד ובודק את עצמי האם אני צריך לנקביי, ולכך פני מהירות לפי שאיני משאה כלל את נקביי. השיית הנקבים גורמת למראה ידרוקן בפנים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף כ"ה עמוד א', ולהפך ההתנקות מהצרכים גורמת לצהיבות בפנים. ואגב, מספרת הגמרא עוד הנהגה שרב יהודה היה עושה בדרכו לבית המדרש. רב יהודה קדאזי לבית מדרשה, כשהיה הולך לבית המדרש, שקיל גולפה על כתפי, היה נוטל קנקן על כתפו ומוליכו עמו לבית המדרש כדי לשבת עליו. ולא חשש שאין זה לכבודו לשאת על כתפו. אמר, גדולה מלאכה טובה גדולה, עושה המלאכה, שמכבדת את בעליה ובזכותה יש לי על מה לשבת בבית המדרש ואיני יושב על גבי קרקע, שאף שאסור לתלמיד חכם לעשות מלאכה בפני שלושה, כמו שמבארת הגמרא במסכת קידושין דף עין עמוד א', מכל מקום מלאכה זו של מסע הכלים מותרה להם לפי שמכבדת את בעליה. המעריץ חיות אומר, מכבדת מלשון ניקיון, שמכיוון שאינו יושב על הקרקע, אינו מתלכלך. כמו כן, רבי שמעון שקיל צנה על כתפי, נטל סל על כתפו ואמר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה שמגינה עליי מפני החמה ומפני הגשמים. מספרת עכשיו הגמרא על גודל עניותו של רבי יהודה. דביתו דה רבי יהודה, אשתו של רבי יהודה, נפקת יצאה לשוק, נקת אמרה, לקחה צמר, עבדה גלימי דאוטווי, עשתה ממנו גלימה חשובה. כד נפקת לשוקה, כאשר יצאה לשוק, הייתה מקסיה בי מתכסה בגלימה הזו, וכד נפיק רבי יהודה לצלויה, כאשר יצא רבי יהודה מביתו להתפלל בבית הכנסת, אבי מקסי היה הוא מתכסה בגלימה הזו, הוא מצלי ומתפלל. וכד מקסי בי, כאשר היה מתכסה בגלימה, אבי מברך, היה רבי יהודה מברך, ברוך שעתני, שילבישני, מעיל, מחמת שהחשיב את הגלימה הזו למעיל. והטעם שלא היה בכך איסור שלא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, כאמור בספר דברים פרק כ"ב פסוק ה', זה משום שאיסור זה אינו דווקא בבגד העשוי במיוחד לזכר או לנקבה. מה שאין כן מעיל שדרכו בין לאיש בין לאישה, אין בו את האיסור הזה. והבח ביורד היה סימן קוף בי ב' כותב, שאיסור לא תלבש, הוא רק באישה לובשת בגדי איש בכדי להתדמות לאיש וכן להפך. רק בבגדים העשויים לנוי וקישוט, אבל אם לובשים כדי להגן מפני החמה ומפני הצינה, אין איסור לא תלבש, ולפי זה לא קשה העניין כלל. ויהיה הגמרא עוד מעשה על עניותו של רבי יהודה שלא היה לו בגדים. זימנה חדה פעם אחת גזר רבן שמעון בן גמליאל תענית על הציבור שהוא היה הנשיא, ורבי יהודה לא עתה לבית תענית, לא בא לבית הנשיא ששם היו מתכנסים ביום התענית. אמרו לרבן שמעון בן גמליאל שהסיבה שבגללה לא הגיע רבי יהודה לבית התענית זה מכיוון דלא הית לכיסויה. אין לו בגד ראוי להתכסות בו. באותה עת יצא אשתו עם הגלימה לשוק, ולא יכול היה רבי יהודה ללובשה, או שהיה רבי יהודה מתבייש לצאת ברבים בבגד שהיה מיוחד גם לאשתו. שדר לי שלח לו רבן שמעון בן גמליאל גלימי ולא קביל. שלח לו גלימה להתכסות בה, ולא הסכים רבי יהודה לקבלה. דלי ציפתה, הרים רבי יהודה את המחצלת שהיה יושב עליה ונעשה נס, ונתמלא כל המקום בזהובים, ואמר לי לשלוחה של הנשיא, אמר לשליח של הנשיא, חזי מה יקרה, ראה כמה עושר יש לי. מי הוא? לא ניחה לדעת הני בהדין אלמה, אבל מכל מקום איני רוצה להנות בעולם הזה. רבן יהודה כותב שרבי יהודה חס ושלום לא נתכוון לפאר את עצמו שזוכה למעשה ניסים, אלא נתכוון לומר לשליח שיאמר לנשיא שמה שלא קיבל מתנתו, אין זה משום שמזלזל בכבודו, כי גם ממתנה שקיבל משמיים אינו משתמש משום שאינו רוצה להנות בעולם הזה. ועוד שראה רמז מן השמיים לגלות דבר זה לשליח, שהרי הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שרבי יהודה לא יהנה מן הזהובים, שהרי אין נהנים ממעשה ניסים. מדוע עשה לו הקדוש ברוך הוא את הנס הזה? אלא ודאי עשה הקדוש ברוך הוא את הנס הזה בכדי שיראה לשליח שיגיד זאת לנשיא. ואגב, זה מספר את הגמרא על רבי עקיבא, שגם הוא היה עני. אומרת הגמרא רבי עקיבא שהיה רואה צונו של בן כלבא סבוע כמבואר במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב', התקדש תלי, התקדשה לו רחל ברת ידי כלבא סבוע, ביתו של כלבא סבוע. אחד מהשירי ירושלים היה ונקרא כלבא סבוע לפי שכל הנכנס לביתו רעף ככלב, היה יוצא מביתו סבע, כאמור במסכת גיטין דף נ"ו עמוד א'. כאשר שמע כלבא סבוע מכך שביתו נתרסה לרבי עקיבא והיא רצתה אותו לבעל כי ראתה שהיה צנוע ומעלי, כפי שאומרת הגמרא במסכת כתובות, ששמע כלבא סבוע על כך אדרי הנאה מכל נכסי, הדיר אותה מליהנות מכל נכסיו, אז לה והנסב עלי, בכל זאת הלכה ונישאה לו. בסיתיווה בימות החורף, אבי גנו היו שוכבים בית טיבנה, בבית התבן מרוב עניותם, אבי קמין קטלי טיבנה מן מזיה. היה רבי עקיבא מלקט את התבן שנאחז בסערותיה, אמר לרבי עקיבא לאשתו, יבאי לי, אם יהיה לי כסף. רמין הליך ירושלים דדהבה, אעשה לך תכשיט של זהב שמצויר בו ירושלים. וכך הוא באמת עשה לה כמבואר במסכת שבת. המהרש"א אומר שרבי עקיבא הבטיח לאשתו התרה זאת, שיש בציור של ירושלים של זהב על שם הכתוב בתהילים קל"ז, אם לא העלה את ירושלים על ראש שמחתי. ועוד הוא מבאר שאף על פי שרבי עקיבא היה אחר החורבן, מכל מקום לא גזרו אלא להתרות של חתנים וקלות ולא לשאר בני אדם. ולכן יכול היה רבי עקיבא לעשות את התכשיט הזה. ואילו הרשב"א במסכת מגילה, דף ב' עמוד א', כותב שרבי עקיבא כן היה בזמן הבית, בזמן בית המקדש, כמו שמוכח ממה שהיה חתנו של כלבא סבוע. והגמרא בגיטין דף נ"ו עמוד א' אומרת שכלבא סבוע היה אחד משלושת עשירי ירושלים בעת החורבן. מספרת הגמרא את אליהו כדי לנחמם, ולהראות להם שיש אנשים עניים יותר. ידמה לאון כאנשה, היה נדמה להם כאיש, וקריה בבה וקרא להם מפתח הבית. אמר להו, אבו לי ופורטה דטיבנה, תנו לי מעט תבן משום די ילדת איתתי, אשתי ילדה, ולית מי מדעם לאגונה, אין לי לתת לה שום דבר שתשכב עליו. אמר לה רבי עקיבא לאינטטי, לאשתו, חזי גברי, ראית האדם הזה, ואפילו טיבנה לא איתלה, אפילו תבן אין לו. כעת מספרת הגמרא כיצד הלך רבי עקיבא ללמוד תורה, אמרה לי, אומרת לו רחל לרבי עקיבא בעלה, זיל אבי בי רב, לך לבית המדרש ללמוד תורה, כי על דעת כן התקדשה לו. אז הלך רבי עקיבא לבית המדרש ועסק בתורה, תרתסרי שנין 12 שנה, כמי לפני דה רבי אליעזר ורבי יהושע. למישלם תרתסרי שנין, לסוף 12 השנים שעסק בתורה, קעת לבית הבא רבי עקיבא, לביתו. ובמסכת כתובות מסופר שהוא בא בלוויית 12,000 תלמידים. שמע מן אחורי בית, עמד מאחורי ביתו ושמע דקאמר לחד רשע לדביתו, שרשע אחד אומר לאשתו, ובמסכת כתובות כתוב שסבא אחד אמר את זה לאשתו והוא אליהו הנביא. הבן יהוידע במסכת כתובות אומר ששתי הגרסאות נכונות ושני המעשים היו בזמנים שונים. אם כן, שומע רבי עקיבא רשע אחד שאומר לאשתו, לרחל שפיר אביד לך אבוח, טוב עשה לך אביב שלא רצה שתנסי לרבי עקיבא, ומשום כך אסר עלייך את כל נכסיו. חדה הסיבה הראשונה שלא היה לך להינשא לו היא, כאבן דלא דמי לך, אינו דומה לך, שאינו מגיע ממשפחה חשובה, כמותך. והמהרש"א מבאר שאינו דומה לך בעשירות, כי היא הייתה ביתו של כלבא סבוע שהיה מעשירי ירושלים, והוא היה רועה צאן פשוט. ב', אינו דומה לה בייחוס משפחתו שהיא הייתה ממשפחה מיוחסת, רבי עקיבא מבני גירים. ועוד אומר לה אותו רשע שגרמת לעצמך את הסבל כשניסית לו, שהרי שב כך ארמלות חיות כולן שנין, השאיר אותך במשך כל השנים הללו לבדך אלמנה חיה, כלומר אישה עגונה שלא מת בעלה. אמרה לי, אומרת לו רחל לאותו רשע, יצאית לדילי, אם היה רבי עקיבא שומע לי הייתי אומרת לו, לאבי תרתסרי שנין אחריניאטה, שיהיה בבית המדרש וילמד תורה עוד 12 שנים אחרות. אמר, אומר רבי עקיבא לעצמו, הועיל ויעבת לי רשותה, מכיוון שהיא נתנה לי רשות ללמוד עוד 12 שנה, ידר לאחורי, אחזור לאחורי וישוב לבית המדרש כדבריה. עד הרזיל חזר והלך לבית המדרש. שואל הגאון רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר זצל, מדוע רבי עקיבא לא נכנס לביתו אפילו לרגע קל להגיד שלום ואחר כך להמשיך אל בית המדרש ללמוד עוד 12 שנה? מדוע הוא חזר מיד לאחוריו ללמוד תורה? התשובה היא, רבי עקיבא לא רצה להפסיק את רצף משנתו שאינו דומה לימוד י' ב' שנה ועוד י' ב' שנה ללימוד חף ד' שנים רצופות. משל, למה הדבר דומה? לאדם שירתיח קומקום מים, שזמן רתיחתו הוא 60 דקות. 55 דקות הוא יניח את הקומקום על האש, ולאחר מכן יסיר את הקומקום מעל האש למשך 10 דקות, ואחר כך הוא ישיב את הקומקום להרתיח אותו במשך עוד 5 דקות כדי להשלים 60 דקות. ודאי שלא יעלה על הדעת שהקומקום ירתח אחרי החמש דקות, מכיוון שהוא הספיק להצטנן. ולכן צריך שזמן רתיחתו של הקומקום יהיה 60 דקות ברציפות. גם פה, רבי עקיבא לא היה נכנס אפילו להגיד שלום קל, כדי להמשיך ולחזור וללמוד עוד 12 שנה, הוא לא יכל אחר כך לומר שהוא למד 24 שנים. 24 שנים יש להם תועלת ואפקט של לימוד רק כאשר הם ברצף אחד. מספרת הגמרא, אב אתרת עשרי שנין אחריניאטה היה עוד 12 שנה אחרות בבית המדרש ועסק בתורה אחר כך כשחזר לביתו. עתה ב-24 אלפין זוגי תלמידי, בא יחד עם 24 אלף זוגות של תלמידים שהיו לו. במסכת כתובות מדובר לא על 24 אלף זוגות, אלא על 24 אלף תלמידים. נפו כולי על מלא אפי, יצאו כל הציבור לקבל את פניו, ואף היא גם אשתו. כמה למי פק לאפי, כמה לצאת לקראתו. אמר לה הוא רשיה, אומר לה אותו רשע, ואת לאיך, לאחן את הולכת, הרי אין לך בגדים ראויים ללכת אימם לקבל את פניו. אמרה להישיב על הרשע, יודע צדיק נפש בהמתו. פסוק בספר משלי פרק י' ב' פסוק י'. רשי מבאר שם במסכת כתובות שהכוונה שיודע צדיק מה בהמתו ואנשיו, אנשי ביתו צריכים. התכוונה רחל אומר, יודע הוא שנצטערתי בעבורו. עתת להתחזוי אלה, באה להיראות לפניו. ובמסכת כתובות מבואר ומסופר שנפלה על פניה ונשקה את רגלה, ולכן תלמידיו דחו אותה מפניו. כמדחן לרבנן, דחו אותה חכמים תלמידי רבי עקיבא שהיו שם. אמר לאון, אמר להם רבי עקיבא, אני חולה לפי שהתורה שלי והתורה שלכם שלמדתם ממני, שלה הוא, שייכים לה לפי שיעצה לי ללכת ללמוד תורה ובזכותה כל לימודי ולימודכם. שמע קהל בסבוע שהגיע אדם גדול לעיר, עתה ואיצ'יל על נדרי. בא וביקש יתיר לו את נדרו שהוא אסר את נכסיו על ביתו. ואיש תרי ואתיר לו את נדרו, ואיש תרי ואותר רבי עקיבא להנות מנכסיו של קהל בסבוע. במסכת כתובות מבואר ששאל אותו רבי עקיבא, האם נדרת על דעת שתנסה לאדם גדול, וענה לו קל בסבוע, אם הייתי יודע שחתני יודע אפילו פרק אחד או הלכה אחת, לא הייתי מדירו. אמר לו רבי עקיבא, אני הוא חתנך, נפל קל בסבוע על פניו ונשקו ברגליו, ונתן לו חצי מרכושו. ובשיטה מקובצת כתב שהרבה פעמים באו חכמים לעירו, וקל בסבוע לא שאל על נדרו, אלא שעכשיו היה מתחרט על שהדיר תלמיד חכם מנכסיו, קצת משמע מדבריו שהיה מתחרט כיוון שראה שחתנו הוא רבי עקיבא, ולא כפי שמבואר בגמרא במסכת כתובות. והריבש כותב שלא רבי עקיבא היה זה שהתירו, שהרי נוגע בדבר היה, אלא התלמידים התירו, ואפילו נאמר שרבי עקיבא התירו, מכל מקום היה זה על ידי צעירוף אחרים. והשלמי דנדרים כותב שאין איסור נוגע בדבר, אלא בדין של דבר שלא יכול לעיין היטב ולחקור אם פתח אמתו, וכיוון שהפתח של קל בסבוע היה שכיח וברור לכל, יכול היה רבי עקיבא להתיר לו את נדרו. שואל הרן לקמן בדף נון עמוד ב', כיצד יכול היה רבי עקיבא להתיר לו את נדרו על ידי פתח שנהיה חכם ועל זה נולד, שרי נהיה חכם לאחר שנדר? והגמרא תאמר לקמן בדף סמך ד' עמוד א', שאין פותחים בנולד. אדם שאמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר, ואמר אילו הייתי יודע שיעשה סופר לא הייתי נודר, זה נחשב לנולד ואי אפשר לפתוח בנדר. תראה צרן שאיזה נחשב לנולד. למה? כיוון שנשאה על דעת כן שילך ללמוד, מילתא דשכיחא הוא שילמוד פרק אחד או הלכה אחת. והתוספות במסכת כתובות דף סמך ג' עמוד א' בדיבור המתחיל לדעתה, מתרצים שאין זה נולד כיוון שהלך ללמוד בבי רב, בבית המדרש, והדרך הוא שאם הולך ללמוד נעשה אדם גדול. עוד מתרצים שם התוספות שהכן שתעלה את נדרו בדבר מסוים כיוון שאמר שמדירו אם לא יעשה סופר, אין זה נולד. ספרת הגמרא שלאחר השנים שרבי עקיבא היה עני ונתעשר, מנשית מילי התעתר רבי עקיבא, משישה דברים נהיה רבי עקיבא עשיר. הדבר הראשון שממנו התעשר רבי עקיבא, מן קל בסבוע כמבואר לאל שנתן לו מנכסיו, שנתן לו חצי מנכסיו כמבואר במסכת כתובות. הדבר השני שממנו נתעשר רבי עקיבא, מן אילה דספינתה, מעיל של ספינה שהדרך היה, לכל ספינתה אבדין לי מן עינה, לכל ספינה היו עושים דמות עיל מעץ, לסימן שתהיה הספינה קלה בהליכתה כמו עיל. והיו ממלאים אותו בדינרי זהב. זימנה חדה פעם אחת, אנשיוע, שכחו את העיל על כיף ימה בחוף הים, הטעו ברבי עקיבא ואשכחי ומצאו ונתעשר מכך. והשיטה מקובצת כותב שהמעשה היה שפעם אחת באו תגרי רומי בספינה, והיה עמם אותו עיל של זהב, ועד שהיו עסוקים בסחורה שכחו את העיל על שפת הים. מצאו רבי עקיבא והכריז עליו שמצאו, ובאו אליו ורצה להחזיר להם את עבדתם. אמרו לו, מכיוון שאדם נאמן אתה, הרי הוא נתון לך במתנה. הדבר השלישי שממנו התעשר רבי עקיבא הוא מין גבזה, תיבה שעשויה בכדי לתת בה את כל הממון שבספינה. דזימנה חדה, פעם אחת יאיב נתן רבי עקיבא ארבעה זוזה לספוני לספנים. אמר לו, הייתי למדהם, תביאו לדבר כלשהו, ולא אשכחו ולא מצאו אל הגבזה, אל התיבה עשויה להצניע בממון, על כיף ים, על חוף הים. עטיו עלי, הביאו לו אותה. אמרו לי הספנים לרבי עקיבא, אביד מרנה עלי, ימתין לאדוננו עד שנמצא עוד דברים להביא לך. והבן יהוידע מבאר שהגבזה הייתה עשויה כמין כיסא, היה עשוי מלוחות ברזל, והם הרגישו שהגבזה היה כבד. אבל סברו שהוא כבד מחמת שעשוי מלוחות ברזל כבדים. ובאמת היו הלוחות עשויים מלוחות קלים, והכובד היה מחמת הדינרים שהיו בתוכו. ולכך אמרו לו, יעשה מרנה עלי, דהיינו שישב עליו וישתמש בו לצורכו, ולבסוף נמצא שהיה בו הון רב. אשתה כך נמצא דה ומלי דינרי, שהייתה התיבה מלאה בדינרים. מספרת הגמרא מאיכן הגיעה התיבה הזו. דזימנה חדה, תבעת ספינה, תפעם אחת תבעה ספינה, וכולה איסקה ואימחית באו גבזה. כל הממון שהיה בספינה היה מונח בתיבה הזו ותבעה אימה. ואשתה כך באו זימנה. ומצאה רבי עקיבא באותו עת, ותיבה זו, דמין דיסקירוטה, הייתה שייכת לאורחת ישמעאלים. דבר הרביעי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מין מטרוניתה, שרה נוכרית אחת, שפעם אחת הוצרכו רבי עקיבא ותלמידיו מעות, והלכו למטרוניתה ללוות ממנה. אמרה המטרוניתה לרבי עקיבא, הרי נמלווה לך את המעות והקדוש ברוך הוא, והים יהיו הריבים על הפיראון. קבע רבי עקיבא זמן לפיראון החוף, כשהגיע הזמן לפרוע, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לשלם את המעות. הלכה מטרוניתה לשפת הים ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואינו יכול לבוא לפרוע את החוב. זכור שאתה ערב עבור ההלוואה הזו ופרה לי אותה. עשה הקדוש ברוך הוא נס ונשתתת ביתו של קיסר ונטלה ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות וזרקה לתוך הים. והים סחף את הארגז עד שהגיע למקום שבו הייתה המטרוניתה על שפת הים. מיד נטלה את הארגז, דהיינו אותה מטרוניתה נטלה את הארגז והלכה. לאחר ימים נתרפא רבי עקיבא בא לפרוע למטרוניתה את חובו. אמרה לו המטרוניתה, הקדוש ברוך הוא שהוא הערף שלך כבר פרה לי את החוב ונתן לי יותר ממה שלווית. וקח לך את מה שנתן לי יותר. ומאותו ממון שהחזירה לו התאשר רבי עקיבא. קח את הסיפור הזה, אייבי הרן. הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא, הוא מן אשתו של טרונסרופוס, אדון ששמו היה רופוס. כך כותב המפרש, והבן יהוידע כתב, שאין לומר שהיה טרונסרופוס הרשע, שהוציא את רבי עקיבא להורג, שהרי כתב המפרש שנתגיירה, הוא נשאה רבי עקיבא לאחר שמת בעלה, אלא שם זה היה מקובל ברומי לקרוא לשר המשפט, וכאין מה שבמצרים קראו למלך פרו. אם כן, הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא, זה מן אשתו של טרונסרופוס, אדון ששמו רופוס, שהיה רבי עקיבא מתווכח עמו, לפני הקיסר בפסוקי התורה ומנצחו. פעם אחת בא לביתו והיה שר וזעף, שאלה אותו אשתו, מדוע פניך זועפים? אמר לה, מפני רבי עקיבא שמקנטרני בדברים. אמרה לו אשתו, תן לי רשות להכשילו בדבר עבירה, שהרי אלוקיהם של אילו שונא זימה ויענישו אם יחטא עימי. נתן לה רשות והלכה והתקשתה ובא לפני רבי עקיבא. כשראה אותה רבי עקיבא רקק, צחק ובכה. שאלה אותו, מדוע עשית את שלושת הדברים הללו? אמר לה, שני דברים שעשיתי אפרש לך, ואת השלישי לא אפרש. רקקתי לפי שבאת מטיפה שרוחה ובכיתי על יופייך שעתיד להתבלות בקרקע. הטעם ששחק מפני שראה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהינשא לו ולא רצה להודיע את הדבר הזה. שאלה אותו האם יכולה אני לחזור בתשובה, אמר לה רבי עקיבא, הן, הלכה ונתגיירה ונישאת לו, והכניסה לו הרבה ממון. הדבר השישי שמנו התאשר רבי עקיבא הוא מן קטיע בר שלום, שהיה קיסר ששנא את היהודים ורצה להורגם ושאל את חשובי המלכות. מי שאלה לו בשר מת ברגלו ומצטער, האם יקטע את רגלו ויחיה או שיניחנה ויצטער? אמרו לו חשובי המלכות, יקטענה ויחיה, כלומר, אף אתה שאתה מצטער מהיהודים עליך להורגם. אמר קטיע בר שלום, אינך יכול לעשות זאת משום שהיהודים נמשלו לרוחות השמיים. נאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק י', כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם. כמו שהעולם אינו יכול להתקיים ללא רוחות, כך גם אינו יכול להתקיים ללא היהודים. ועוד, שאם תהרוג אותם, יקראו למלכותך מלכות קטועה. אמר הקיסר, אמרת דברים נכונים, אלא שחוק המלכות הוא שמי שמנצח את המלך בוויכוחו, קולעים אותו בבית מלא אפר עד שמת שם. כשנטלו אותו והלכו לבית האפר, עברה מטרוניתה ואמרה לו, חבל על הספינה שעוברת ללא מכס. כלומר, מכיוון שממילא אתה הולך למות בעבור היהודים, היית צריך להתגייר. הלך והפיל את עצמו על ראש אורלתו ומל את עצמו. ואמר, הנה שילמתי מכס וכעת אני יכול לעבור. כשזרקו אותו לבית האפר, אמר שנותן את כל נכסיו לרבי עקיבא וחבריו. עמד רבי עקיבא ודרש שנתכוון לתת לו חצי, ובחצי האחר יחלקו כל חבריו, כמו שמצאנו לגבי לכם הפנים שכתוב בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט', והייתה לארון ולבניו, והכוונה מחצה לארון ומחצה לבניו, כמו שאמרה הגמרא במסכת יומא דף י"ז עמוד ב', וממעות אלו נתעשר רבי עקיבא. המעשה הזה מובא במסכת עבודה זרה דף י"ד עמוד ב'. מביאה עכשיו הגמרא עוד מעשה על ספנים, הדומה למעשה הספנים שהביאה הגמרא לאיל. רב גמדא יאיב ארבעה זוזה לספוני, נתן ארבעה זוזים לספנים להטויה בהון, מדעם להביא לו בהם דבר מה, ולא ישכחו, לא מצאו הספנים דבר ששווה להביאו. הטיו עלי בהון קופה, הביאו לו בהם קוף, השתמת, השתמת הקוף מידיהם וברח. על החרטה, נכנס לחור, חפרו בתרי, חפרו הספנים אחריו בכדי להוציאו מאחור, השכחו הדרביה על מרגלייתה, מצאו אותו רובץ על מרגליות, אבנים יקרות, הייתינון לי כולון, הביאו הספנים לרב גמדה את כל המרגליות שנמצאו. והמהרש"א מציין את מה שמובא במסכת קידושין דף פ"ב עמוד א', שהספנים רובן חסידים, שמן הדין זה לא היה שייך לרב גמדה, מכיוון שעדיין לא הביאו לו את הקוף. ולא אחרים כותבים שמן הדין היו צריכים לחלוק עמו כדין שליח עם משלחו, וממידת חסידות נתנו לו את הכל, מכיוון שעל ידי גלגולו באו המרגליות. והיון יעקב כותב שהגמרא מביאה את המעשה הזה פה כדי שלא נקשה כיצד נטל רבי עקיבא להיל בדף נון עמוד א' את כל האוצר שמצא בגבסה לעצמו ולא יחזיר לספנים. הרי הספנים זכו בזה מקודם, על כך מביאים מהמעשה הזה להוכיח שהספנים היו חסידים ולכך לא היו נוטלים מרבי עקיבא את הממון שמצא. הבן יהוידע כותב שהקוף לא הרגיש שיש שם מרגליות, אלא שמשמיים סיבבו שייכנס לחור וירבץ על מרגליות. כאשר באו להוציאו מאחור, ראו שרובץ על מרגליות והבינו שמן הסתם יש באותו החור עוד מרגליות, וחיפשו ומצאו עוד מרגליות והביאו את כל המרגליות לרב גמדה, ועשו זאת ממידת החסידות, באומרם שמכיוון שעל ידי הקוף שלך מצאנו את המציאה הזו, לכן הגבנו בתחילה את המרגליות עבורך וקנית אותם. מספרת הגמרא מעשה המוכיח שהתורה מתקיימת במי שדעתו שפלה. וייתכן שהגמרא מביאה את המעשה הזה כאן משום שזה דומה למה שהובא לאל, שרבי יהודה ורבי עקיבא למדו תורה מתוך דחק ועניות, ועני דעתו שפלה עליו. אמרה לי בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער. והסיפור הזה מובא במסכת תענית דף זין עמוד א', ושם מובא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כלומר, אין זה מן הראוי שתלמיד חכם כמוך יהיה מכוער. והראש מפרש הוא היה שחור, והיא נתכוונה לשאול אותו מדוע הוא נראה משונה בתואר פניו. אמר לה, ישיב לרבי יהושע בן חנניה לבית הקיסר, למדי מבית אבוך, תלמדי מבית אביך הקיסר, שאף הוא נותן דבר חשוב בכלי מכוער, שהרי במה מניחין יין בבית אביך הקיסר? אמרה לה, ישיבה לו ביתו של הקיסר, במני דפחרה, בכלי חרס. אמר לה רבי יהושע בן חנניה, כולי אלמא כל העולם מניחים את היין בפחרה, בכלי חרס. ואף אתו, האם גם אתם תניחו את היין במני דפחרה, בכלי חרס שאינם חשובים? אתו, אתם שאינכם חשובים, אחי תון, תניחו את היין במני דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב, כראוי להם. אז לה תלכה בת הקיסר, ורמת חמרה והטילה את היין במנה דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב, ושרי והחמיץ היין. אמר לה רבי יהושע בן חנניה, אף אורייתא, כן, גם התורה דרכה להימצא באנשים מכוערים כדוגמת כלי חרס. בעיון יעקב הוא מבאר ששאלת בת הקיסר הייתה שמן הראוי היה שהתורה שהיא משמחת לב תינתן בכלי נאה, וכמו היין שהוא משמח ליבה ונוש ושותים אותו בגביעי כסף וזהב. על זה השיב לה רבי יהושע בן חנניה שאין התורה מתקיימת אלא למי שמשפיל את דעתו, וגם הוא דימה את התורה ליין המשמח לבה ואינוש ואינו מתקיים אלא בחביות, ואינו ניתן בגביעי זהב וכסף, אלא לפי שעה כששותים אותו מיד. שאלה אותו בת הקיסר, ואיקה שפירין וגמירין, הרי יש אנשים נעים הלומדים תורה. אמר לה רבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, יאה וסנו עם אנשים החכמים הלא היו מכוערים, אה וגמירין תפי, היו לומדים יותר. רש"י במסכת תענית בדיבור המתחיל תפי מבאר את הטעם לפי שאין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה, ולאדם נאה אי אפשר להשפיל דעתו ובא לידי שכחה, משמע מדבריו שלעולם אין התורה מתקיימת באדם נאה. מספרת הגמרא עוד מעשה מהעניין הזה. היי דעתיה לקמד רב יהודה מן הארדה לדינה, הייתה אישה שבאה לפני רב יהודה מן הארדה והתחייבת מן דינה ונתחייבה בדין. אמרה לה האישה שנתחייבה בדין לרב יהודה, וכי שמואל רבך אחי דנן, האם שמואל רבך היה דן כמו שאתה דנת אותי? אמר לה, השיב רב יהודה לאישה, האם ידעת לי? האם את מכירה אותו? אמרה לה, אין, כן, וכך הוא נראה, גוצה נמוך, ורבה קרייסה ובתנו גדולה, הוא קם, מראה הוא שחור, ורבה שיני ושיניו גדולות. אמר לה רב יהודה לאישה, לבזוי קעתית, לבזות את שמואל בת, תאבי היית את הבשמת, תהיה האישה הזו בנידוי, פקה ומתה. התמוטטה האישה ומתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שאם אמר קונם תפשיל שאיני תואם, אסור במעשה קדירה רך ומותר בהווה ומותר בביצה תורמיתה. וראית הגמרא מהי ביצה תורמיתה, מהי ביצה תורמיתה, אמר שמואל, עבדה דעביד לה, עבד שיודע להכין ביצה תורמיתה שווה אלף דינרי שווה אלף דינרים. והשיטה מקויצת מסביר, ראש העבד היודע להכין כזה תפשיל ראוי, אז הוא שווה אלף דינרים. בית שתפשיל מיוחד כזה שווה אלף דינרים. מסביר התפארת ציון, שצריך לנקוט כמו הפירוש הראשון בשיטה מקובצת, ושמואל אמר זאת בכדי להשמיע עיצה טובה לישראל, שאם יציעו להם לקנות עבד כזה, לא יעססו ויקנו אותו מיד, לפי שהוא שווה אלף דינרים. ולמה הוא שווה כל כך העבד הזה? כי זו מלאכה קשה. ומפרש שמואל כיצד עושים אותה, לוקח ביצה, ומאי אלה מכניס אותה אלף זימני במאי החמימה אלף פעמים במים חמים. השיטה מקובצת כותב לאו דווקא אלף פעמים, אלא רצונו לומר ששורה אותה הרבה פעמים במים חמים ובמים צוננים עד שמתקטנת ויכול לבולעה כשאיש לימה. אם כן, לוקח את הביצה, מכניס אותה אלף פעמים במים חמים ואלף זימני במים קרירה ואלף פעמים במים קרים עד דמצוטרה, עד שהיא מתקטנת כאיך דה וליעתה. מתקטנת לגודל כזה שיכול אדם לבולה בבת אחת ללא לעיסה ותיכנס לגופו בשלימותה. ואם אית קיבה, ואם לאדם הבולע אותה יש פצע במעב, שריחה לה, הפצע נדבק לביצה, וקד נפקה ואתיה, וכשהביצה יוצאת מגופו, כשמתפנה לצרכה והיא יוצאת בשלימותה כשעליה הפצע, ולפי המראה שלה ידע אסיה, יודע הרופא, מה היא שמה מטבע אלי, איזה תרופה צריך לפצע הזה, ובמה היא מטסי, וכיצד האדם הזה יתרפא. התפארת ציון מבאר את המומחיות הנדרשת בכדי להכין את התפשיל הזה, שצריכים מהירות רבה שלא להשות את הביצה בכל פעם אל הרגע האחד, ולהחליף כל פעם מהמים החמים למים הקרים ומהקרים לחמים, וצריכים לדעת מידת חמימות וקרירות המים, ושיהיו שווים בכל פעם בחמימותם וקרירותם, ולכן שווה העבד אלף דינרים. מספרת הגמרא שמואל שהיה לו פצע במאה ורצה לבדוק את הפצע כדי לדעת איזה תרופה הוא צריך בכדי להתרפות. אבי בדי כנף שהיה בודק את עצמו בקולחה, בדבר שנקרא קולחה, לפי שלא היה בקי בהכנת ביצה תורמיתה. כשבלה את הקולחה היה מפשפש את כל מאב לראות אם יש בהם כאב, והיו איסוריו כה גדולים והיה מתעלף אדמי סטרין אינשי בית העליון סעריון. מרוב צער עליו היו אשתו ובני ביתו סותרים את כליית צערותיהם. שמואל היה רופא מומחה כמו שמבואר בכמה מקומות, במסכת בבא מציע דף פ"ה עמוד ב', וכן במסכת שבת דף ק"ח עמוד א', שנאמר שם ששמואל ריפא את רב, ולכן שמואל ידע לבדוק את עצמו. כעת מביאה הגמרא עניין נוסף בביאור מיני מאכלים. בתורה בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ה נאמר, כי תבוא בחרם רעיך ואכלת ענבים, כנפשך שובעך. דין התורה הוא שפועל העוסק בכרם רעהו רשאי לאכול בית מלאכתו מענבים שבכרם. ודרשו חכמים בתלמוד הירושלמי מסכת מעשרות, וכי איננו יודעים שאין בקרם אלא ענבים, התלמוד לומר ענבים, אלא מכאן שאם היה הפועל עוסק בענבים, לא יאכל בתאנים, היה עוסק בתאנים, לא יאכל בענבים. אומרת הגמרא תנא תמשנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ב' משנה ח', פועל שהיה עושה בכלוסין, או יש גרסה בלבסים, עובד במין תאנים הנקראים כלופסין, לא יאכל בבנות שבע, לא יאכל ממין תאנים הנקרא בנות שבע, וכן אם היה עובד בבנות שבע, לא יאכל בחלופסין, שאף ששני מיני תאנים מכל מקום נחשבים כשני מינים נפרדים, ולמדנו מהפסוק שעושה במין זה, לא יאכל במין אחר. בררת הגמרא מהי כלופסין, מהם כלופסין? מינה דתאני דאבידין מנעון לפדי, מין תאנים שמכינים מהם תפשיל. מביאה הגמרא מעשה בעניין תפשילי תאנים. ההוא גברא דיאי ועבדה לחברי, שנתן עבד לחברו, על מנת להגמורי ללמדו כיצד מבשלים, אלפא מיני לפדי, אלף סוגי תפשילים מתאנים. לבסוף אגמרי לימדו לבשל רק תמנה מאה, רק 800 מיני תפשיל. הלך אותו אדם ואז מנה לדינה, הזמין את חברו לדין תורה לקמי דה רבי לפני רבי, על כך שלא קיים את הבטחתו ולא לימד את העבד לבשל אלף מיני תפשילים כי רק 800. אמר רבי, התפלה רבי ואמר, אבותינו שהיו בעת החורבן אמרו, נשינו, שכחנו טובה, כלומר ידענו מאכלים ודברים טובים ושכחנו אותם. אנו, שלא היינו כלל בעת החורבן, אפילו בעינינו לא ראינו, מעולם לא ידענו ששייך לעשות כל כך הרבה דברים טובים, וכיצד אינכם בקיאים בכל כך הרבה מיני מאכלים. ובעצם רבי התכוון לפתור אותו בדין התורה. מספרת עכשיו הגמרא על גודל השירותו של רבי. ייתכן שהגמרא מביאה את המעשה הזה, אגב מה שהובא לאלה לשירותו של רבי עקיבא. רבי עבד לי אילולה לרבי שמעון ברבי. עשה חתונה לרבי שמעון ברבי, כתב על בית גננה, נכתב על בית החופה ש 24 אלפין ריבועין דינרים, 24 אלף ריבועות דינרים, נפקו על בית גננה דין, יצאו בהוצאות סעודת הנישואין הזו ולא הזמנה לבר כפרה, ולא הזמין רבי את בר כפרה לחתונה. כעס בר כפרה ואמר לרבי, אם לעוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא כך, משפיע הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה שישפיע הרבה טובה. אז מנה הזמינו רבי לחתונה, חזר ואמר בר כפרה, אם לא עושה רצונו בעולם הזה כך שמשפיע להם הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה, לעולם הבא על אחת כמה וכמה שישפיע להם הקדוש ברוך הוא הרבה טובה. ספר את הגמרא בעניין רבי ובר כפרה שהיה מבדחו, יום עד מחייך ברבי ביום שרבי היה מחייך, עתיה פורנות על העלמה הייתה באה פורנות לעולם. לפי שרבי היה ראש גולת ישראל והיה לו להצטער על חורבן בית המקדש ועל הגלות, וכיוון שהיה עשיר גדול, כשהיה שוחק היה נראה כאילו שלא מצטער ולא חושש כלל על הדבר. ואילו אמר שם מבאר, שרבי היה בעל ייסורים כמו שמבאר את הגמרא במסכת בבא מציע דף פה עמוד א', שבכל השנים שרבי סבל ייסורים לא היה עולם צריך למטר. ובר כפרה, על אף שידע מכך, מכל מקום סבר שעל ידי שישמח את רבי, יזכה לעולם הבא. כמו שאמרה הגמרא במסכת תענית דף ב' עמוד א', שאותם אנשים המבדחים הם בני העולם הבא. אמר לי, אומר לו רבי לבר כפרה, בבקשה ממך לא תבדחן, אל תבדח אותי ויעיבן לך, ובשכר זה אתן לך 40 גריבי חיטי, 40 מידות של חיטים. אמר לי, אומר לו בר כפרה לרבי, ליך זה אמר, יראה אדוני, דכל גריבה דבעינה, שכל מידה שארצה שקיל נאה כך. שקל נטל בר כפרה דיקול הרב סל גדול, חף יקופרה ותח אותו בזפת וסחפי על רישה, הפכו על ראשו ואזל ואמר לי, הלך ואמר לרבי, ליכי לימר, ימדוד לי אדוני 40 גריבי חיטי דרשי נבח, 40 מידות של חיטים שאתה חייב לי. הוא אמר את זה בעצם בתור בדיחה. אחוך רבי חייך רבי ואמר לי לבר כפר עליו, אז ארתך דלא תבדחן? האם לא הזרתי אותך שלא תבדחני ובתמורה אתן לך את החיטים? עכשיו שבדחתני שוב, איני חייב לך את החיטים. אמר לי, אומר לו בר כפר עלי רבי, לא באתי ליטול את החיטים שהבטחת לי בשכר שלו, אבדח אותך, כי אם חיטי דרשינה כנסיבנה, חיטים אחרים שהלוויתיך, באתי ליטול. הוא אמר את זה לשם בדיחה. התפארת ציון מבאר שבר כפר היה בדחן לצורך פרנסתו, ולכן אמר לו רבי שייתן לו 40 גריבי חיטים, שיספיק לו לכל השנה ולא יצטרך לבדח. השיב לו בר כפרה, צריך ליתן לו חיטים בכדי לפרנס את כל אנשי ביתו בכל מידה שהם צריכים, ולכן הביא את הדיקולה בכדי להודיע שכמות כזו של חיטים הם זקוקים. עוד מעשה מספר את הגמרא מרבי ובר כפרה, אמר לי בר כפרה לברתי דרבי לביתו של רבי, למחר שתינה חמרה אשתי יין בריקוד הדאבוך, כשאביך ירקוד לפניי, ובחירקנה דאימך, וכשאימך תקרקר ותזמר לפניי. מספר את הגמרא כיצד היה הדבר. בן אל עשה, חתן הידי רבי אבי, הוא היה חתנו של רבי ועשיר גדול אבי. הוא היה עשיר גדול, אז מנה לבעילולה דרבי שמעון ברבי, הזמינו רבי לחתונת רבי שמעון בנו. אמר לבר כפרה לרבי בשעת החתונה, מה היא תועבה? מדוע כתבה התורה בספר ויקרא פרק חף פסוק י' ג' לגבי משקף זכור, תועבה? כל פירוש דאמר לרבי, כל פירוש שרבי ניסה להסביר, דאחינו תועבה, שכך פירוש הדבר, ולמה נכתב בתורה תועבה? פרחה בר כפרה, יקשה על כך בר כפרה. עד שלבסוף אמר לרבי לבר כפרה, פרשעת, תפרש אתה מדוע כתוב תועבה לגבי משקף זכור. אמר לבר כפרה לרבי, אני אפרש אבל בתנאי שתיתי דוויתחי ותירמי לי נטלה. תבוא אשתך ותמזוג לי כוס קטן. אתה תגיע אשתו של רבי רמיה למזקה לבר כפרה כוס. אמר לבר כפרה לרבי, אם אתה רוצה שאפרש לך מדוע כתוב תועבה לגבי משקף זכור, קום רקוד לי, קום ותרקוד לפניו. דאי מר לך, ואז הוא אמר לך מדוע כתבה התורה לגבי משקף זכור תועבה. אחי אמר רחמנה, כך אומרת התורה, תועבה זה נוטריקון, תועה אתה בא, שר אתה מאשתך. לקסה אחרינה, כשהגיע לקוס נוסף, כלומר לתאוות אחרות, כלומר לשכב עם זכר, אמר לבר כפרה לרבי, מהי תבל? מדוע כתבה התורה בספר ויקרא פרק חי פסוק חף ג' לגבי אישה הנרבעת לפני בהמה? תבלו, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבלו. כשרצה רבי שבר כפרה יבאר לו, אמר לבר כפרה, תעשה לי אשתך כי עניין הקדמה, כמו בעניין הקודם, כלומר שתמזוג לפני את הקוס. ועוד אמר לבר כפרה לרבי, איבד לי, תעשה לי גם עכשיו את מה שאמרתי לך לעשות, דיינו לרקוד לפני כדי דה אומר לך, אז אני אסביר לך מדוע כתבה התורה תבל לגבי ביית בהמה. ואז עבד עשה רבי כדבריו, אמר לבר כפרה לרבי, ביור הפסוק תבל הוא, זה בלשון תמיה, וכי תבלין יש בה? כלומר, וכי יש טעם מיוחד לבייה הזו? מי שאני אהד הבייה מן קולון ביות? וכי יש טעם שונה בבייה הזו של הבהמה יותר מכל ביות של אדם שזקוקה אישה זו להזדקק לבהמה ולא לאדם? עוד אמר לבר כפרה לרבי, ומה היא זימה? מדוע כתבה התורה לגבי זנות שהוא זימה? כשביקש רבי שבר כפרה יבאר לו, אמר לבר כפרה לרבי, איבד כי עניין הקדמה, תעשה לי כמו שעשית מקודם ואז אפרש לך. עבד עשה רבי כדבריו ואמר לה, בייר לו בר כפרה את הפסוק שזימה, זה נוטריקון של המילים, זו מה היא. כלומר שאין אדם יודע מי האישה הזו נתעברה. לא יאכיל בן אלסה למזבא, לא יכול בן אלסה חתנו של רבי לסבול את הזלזול שנהג בר כפרה ברבי, ולכם קם ונפק ויצא הוא ואינטטה והוא ואשתו מתאמן ממקום החתונה. מבררת הגמרא, מה היא בן אלסה? מניין שבן אלסה היה עשיר? אומרת הגמרא, דתניא נאמר בברייתא, לא לחינם פיזר בן אל עשה את מעותיו, אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול. כלומר, היה נותן הרבה מעות לספר, בכדי שילמדנו תספורת של הכהן הגדול. ובמערת הגמרא, מה היה תספורת של הכהן הגדול, שעליה פיזר בן אל עשה את מעותיו? דכתיב נאמר לגבי תספורת הכהן הגדול בספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק חף, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. ובמערת הגמרא, מה הכוונה כסום יחסמו? תנא כאין לוליינית, התספורת הייתה עשויה כמו לוליינית. מבררת הגמרא, מהי לוליינית? אמר רב יהודה, תספרת יחידה, תספורת נאה ומיוחדת. איך ידע מי? כיצד הייתה נראית התספורת הזו? אמר רבא, ראשו של שיער זה בצד עיקרו, בצד תחילתו של שיער זה, ואין עולה אחת מהשערות על חברתה. והיינו, וזה מה שנחשב לתספורת של כהן גדול. והטעם שעשו כך את התספורת של הכהן הגדול, כותב הבן יהוידע, בכדי לרמוז לו שיהיה ענה וישפיל את דעתו, שאם יזכור עיקרו מניין הוא בא מיד ישפיל את דעתו, ולכן היו לשים לו את התגלחת ראשו בצד עיקרו, דהיינו לומר לו, שיזכור ויתבונן בראשו מניין עיקרו בא וישפיל את עצמו. ולפי שעיקר כפרת ישראל היא על ידי מעשי הכהן הגדול, צריך שיהיו מעשיו רצויים ביותר, ולכן צריך להיות ענב ביותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד א', האומר קונם תבשיל שאיני תואם, מותר בביצה תורמיתה ובדלעת הרמוצה. שואלת הגמרא, מהי דלעת הרמוצה? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור הדבר. אמר שמואל, דלעת הרמוצה, קרא קרקוזאי, דלעת הגדלה במקום ששמו קרקוזה. והנודר מתבשיל מותר לאוכלה, משום שלעולם אינה מתבשלת לגמרי, והיא אינה בכלל תבשיל. ורב אשי אמר, דלעת הרמוצה היא דלעת התמונה ברמץ, באפר חם, ואינה בכלל תבשיל. הייתי והקשה רבינה לרב אשי שאמר שדלעת הרמוצה היא דלעת התמונה ברמץ. הרי למדנו רבין חמיה אומר, דלעת הרמית היא דלעת המצרית, ודלעת זו היא קיליים עם דלעת היוונית, ועל כן אסור לזורן יחד, וכמו כן היא קיליים עם דלעת הרמוצה. הנה מוכח מדבריו, שדלעת הרמוצה זה סוג מסוים שדלעת, ולא דלעת רגילה נטמנת ברמץ. אומרת הגמרא, תיופתא. אכן, קושיה. הרמב"א בפירוש המשניות ורבי עובדיה מברטנורא מפרשים, שדלעת הרמוצה זה מין דלעת שאינה ראויה לאכילה, שיטמנו אותה באפר חם, ולכן נקראת רמוצה מלשון רמץ. בתלמוד הירושלמי מובא שדלת הרמוצה זה דלת מרה שנותנים אותה ברמץ כדי למתקה. מוריי ורבותיי, כעת אנו מציגים בפניכם שש שאלות לשינול סיכום וחזרה על הדף החמישים של מסכת נדרים. שאלה ראשונה, מדוע אליהו ביקש מרבי עקיבא תבן? שאלה שנייה, אצל מי למד רבי עקיבא וכמה שנים? שאלה שלישית, ממה התעשר רבי עקיבא? שאלה רביעית, מה זה ביצה תורמיתה? שאלה חמישית, מדוע עושה בחלוף סין לא יאכל בבנות שבע? והשאלה האחרונה, מה זה כלופסין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף נון ממסכת נדרים. וכעת, אנחנו רוצים לחתום את שיעור דפינו היומי עם זכויות האישה בתורת בעלה. למדנו היום בסוגיה את המעשה המפורסם ברחל ביתו של כלב הסבוע. עזבה את כל אבלי העולם הזה והלכה אחר בעלה שראתה בו שעתיד להיות גדול וקדוש. מספרת הגמרא שלימים התבטא רבי עקיבא בפני תלמידיו ואמר שתורתו ותורתם נזקפת לזכות אשתו רחל. שלי ושלכם שלה הוא. ואומר המפרש שעל ידה הוא כל מה שלמדתי. העניין הזה של שיתוף האישה בזכויותיו הרוחניות של בעלה מבואר בגמרא במסכת סוטה דף חפה אלף עמוד א', שלמרות שאנשים עצמן אינן לומדות תורה, אבל בשכר שמסייעות לבעליהן בכל מעודן ומוכנות הן להקדיש את כל זמנן כדי לפתור אותם מטרדות העולם הזה, יחלקו את שכר לימוד התורה עם בעליהם. חלוקה בשכר רוחני מצינו גם לגבי התומכים בלומדי התורה, הנעשית על ידי הסכם הידוע בכינויו יששכר וזבולון, שהיו הראשונים שעשו עסקה מהסוג הזה. יששכר היה יושב באוהלה של תורה, זבולון אחיו היה מפרנסו וכל אחד מהם נהנה מסחורתו של אחיו. אלא שיש לדון, האם האישה והבעל יתלו כל אחד מהם שכר מלא, או שמא חלקה של האישה הוא מחלקו של הבעל שלא יקבל את שכרו המלא, שהרי צריך הוא לחלוק אותו בשווה עם רעייתו, וכל אחד מהם יקבל רק את חציו של השכר. הנידון הזה קיים גם לגבי תומכי התורה, המוכירים את התורה ולומדיה ומפרישים מהונם לכלכלתם. האם אמנם מקבלים הם רק מחצית מן השכר? לנידון הזה מתייחס גם אחידה שמביא צדדים נוספים שהועלו על ידי אשת תלמיד חכם, שטענותיה התגלגלו אל פתחם של גדולי עולם. בעלה של האישה ששקד באוהלה של תורה חתם עם רעהו העשיר על הסכם יששכר וזבולון. אשתו שיראת שמיים הייתה, חששה שמה סיכום זה יגרע מחלקה ומחלק בעלה בעולם הבא, ושטחה בפני בעלה שלוש אפשרויות שונות של חלוקת השכר, שאמורים היא, בעלה והעשיר לחלוק. א', שהעשיר ובעלה יחלקו בשכר הלימוד ובחלקה לא יוותר מאומה. ב', שהיא והעשיר יחלקו בזכות הגדולה, או אז יוותר בעלה מרוקן מזכויותיו. ג', שמה יחלקו שלושתם בשכר בשווה. לשאלה הזו התייחס כבר המערש פרימו, מרבותינו הראשונים ששלל את כל שלוש האפשרויות שהעלתה האישה, ואלה אפשרות רביעית שלפי האישה תקבל שכר מלא, ואילו הבעל והעשיר יחלקו שווה בשווה. וטעמו, שאין דומה שכרה של האישה לשכרו של התומך בלומדי תורה, שכן האישה שכרה ניתן לתמורת השתתפותה הפיזית בנסיעה בעול וטרחתה המרובה בכל הכרוך בכך, שבעלה פרק מעליו עול דרך ארץ, ועל כן היא תקבל שכר מלא. ואילו העשיר שקנה את חלקו בממון יחלוק שווה בשווה עם התלמיד חכם, כפי שנהוג בכל עסקה, שבה אחד משלם בממונו כדי להיות שותף עם חברו, ומאותו רגע ואילך לכל אחד מהם יש בעלות על חצי מהנכס. ראוי לציין את דברי בעל ההפלאה והפתיחה למסכת כתובות, הסובר שהחלוקה בשכרו של לומד התורה אינה כבכל חפצי הממון, שבהם שותפות של האחד בעל חשבון השותף השני, אלא כל אחד ואחד הזוכה להיות שותף בסיוע ללומדי תורה והחזקתם יזכה לשכר מלא, שהרי נר לאחד נר למאה. אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרם של אלו המסייעים והתומכים בלומדי התורה. והדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום שני, חבב בתמוז תשע"ה. סיימנו בסייעתא דשמיא את הדף ה-50, את דף נון ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, זך בתמוז תשע"ה, עם דף נון א' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות ורפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.